שלום וברכה לכולם, שלום אברהם,
שלום רב שלום,
שלומכם?
מתקרבים לחנוכה,
יישב.
מרגישים כבר את האור של חנוכה.
כן, כן. אני אספר סיפור, לא כל כך קשור לפרשת שבוע. סיפור ששמעתי מידידינו הרב יוסי ברקץ, רבי יוסף ברקץ, יהודי מהפעילים הגדולים של אחינו, שמחזיר ופועל למען נשמות ישראל, להחזיר אותם לקדוש ברוך הוא, לקרב אותם.
גדוש ומלא,
כן.
עם הפנים מהירות.
כן. הוא סיפר לנו שהיה איזה תלמיד שהוא עזר לו והכניס אותו לישיבה מסוימת. הוא למד שם, והוא לא שמע ממנו כל כך הרבה, אבל כאילו הוא מצליח, לומד. והוא הלך עם אבא שלו, אבא סברקץ, הלך עם אבא שלו, היו בבני ברק, הלכו לקבר של החזון איש. עכשיו להיכנס, מי שבני ברקים מכיר, אפשר ללכת מכיוון אחד להגיע ישר לקבר, אפשר ללכת גם מכיוונים אחרים להיכנס. והוא נכנס מכיוון אחר לבית קברות. והוא הגיע, אני אוסיף פה פרט אחד, שהבחור שהוא סידר לו את הישיבה, הבחור היה יתום. אמא שלו נפטרה בפתאומיות, בערב שבת, האמא הייתה אישה טובה, ממוצא צרפתי, אנחנו יכולים להגיד, והייתה צדיקה גדולה, ונפתחה בפתאומיות, והוא באמת עזר לו, זה שהוא עזר לו להיכנס לישיבה, הוא לא סתם עזר לבחור, אלא גם הוא עזר לבחור יתום. והרב יוסי הולך עם אבא שלו לקבר של החזון איש, ופתאום בדרך הם רואים את הקבר של אותו אישה. אז הוא אומר לאבא שלו, אבא, בוא תראה, זה הקבר של האישה הזאת. בוא נגיד כמה פרקי תהילים על הקבר, שהיא תתפלל, שיהיה לי זכותה, ותתפלל לבן שלה, שיצליח בישיבה. וכך הם עשו, היו שם כמה אנשים, אמרו פרקי תהילים, התפללו, והמשיכו הלאה לקבר של החזון איש, התפללו גם שם. אחרי כמה שעות, אבי יוסי מקבל טלפון, ובלתי ימין, מי רואה על הצג? את הבחור שהוא עליו, הוא אמר תהילים על הקבר של האימא שלו לפני כמה שעות.
אחרי שבועות שהוא לא שמע ממנו,
כן,
חדשים.
כן, לא שמע ממנו. אמר לו, או, שלום, מה שלומך? טוב לשמוע אותך, יש לי סיפור מיוחד להגיד לך, אבל קודם כל נשמע מה אתה רוצה. אמר לו, הרב, אני חייב שתשמע אותי, אני החלטתי שאני עוזב את הישיבה, נמאס לי. אמר לו, מה קרה? אמר לו, נמאס לי, כבר לא יכול, אני עוזב את הישיבה.
קשה לי.
אמר לו, תקשיב, אתה לא עוזב את הישיבה, אתה מחכה כמה שעות, אני מגיע לישיבה. בקיצור, הרב יוסי מגיע לישיבה, ופוגש את הבחור. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תקשיב, המשגיח רודף אותי, אני כבר לא יכול, אני החלטתי שאני עוזב את הישיבה, אני כבר לא מסוגל. רגע לפני שעזבתי את הישיבה, שאני עוזב, כבר הרסתי את התיק, הכל, באתי לעזוב. אמרתי, רגע, יש לי הכרת הטוב לרב יוסי, הרב יוסי תרח, הכניס אותי לישיבה. אני חייב להתקשר להתקן אותו.
לא לעזוב סתם בלי
כן,
להגיד לו.
אני חייב להגיד לך שאני עוזב את הישיבה. ולכן התקשרתי אליך. אומר לו הרב יוסי, אני אסביר לך מי בדיוק התקשר אליך. מי בדיוק זה שאתה התקשרת אליו? מי זה הטלפון?
למה פתאום הרגשת את הצורך?
בדיוק. הוא מספר לו, אני לפני כמה שעות היינו בבני ברק, והיינו על הקבר של האימא שלך. והתפללנו, אמרנו, אימא, אנחנו אומרים כמה פרקי תהילים כדי שאת תתפללי לזכות הבן שלך. וזה ההרגשה שהייתה לך. אתה רצית לעזוב את הישיבה, אבל אימא דיברה מתוך גרונך.
אותו בסקויל שהייתה לו בראש.
אמא אמרה לך, לא, תדבר עם הרב יוסי רגע לפני שאתה עוזב את הישיבה. תדבר איתו. ולכן התקשרת אליי. והוא הביא את הראש ישיבה, והם ישבו ביחד. ותקסו יצא מה לעשות. איפה, אם הבחור, קשה לו פה, קשה לו כך. ואז עלה במוחם רעיון. הבחור, כמו שאמרנו, היה ממוצא צרפתי. האמא הייתה בצרפת. והיא הייתה מזכירה של רב שם, שקוראים לו רב אוחנה, שפתח ישיבה שם בצרפת. והיא כל השנים, כשהייתה מזכירה שלו, אמרה לו, הרב צריך לפתוח ישיבה. הרב צריך לפתוח ישיבה. פה זה מאוד יצליח, ישיבה. ובאמת בסוף הוא באמת הקשיב בקולה, ופתח את הישיבה. אבל כשהוא פתח את הישיבה, היא כבר עברה עם כל המשפחה לארץ ישראל. אז היא לא זכתה להיות בישיבה, בהווי של הישיבה, ולראות ההקמה של הישיבה. אז עלה ברעיון של הרב יוסי והראש הישיבה, אולי הבחור הזה יוכל להגיע לישיבה של הרב אוחנה, ואולי גם הרב אוחנה יקבל אותו בזכות ההכרת הטוב של האמא. מתקשרים לרב אוחנה בצרפת. הרב אוחנה שומע, כן, הוא שומע מי מדובר. אומר לו, מיד, מה השאלה? התקבלת לישיבה מחר, וירגן לו תוך כמה דקות. אומר לו, מחר בחמש בבוקר יש טיסה מארץ ישראל לפריז, אתה מגיע לישיבה. והוא הגיע לישיבה, ולמד שמה שנתיים...
תוך כמה שעות היה למטוס.
כמה שעות, כן. למד שמה שנתיים שלמות. למד בישיבה, והתעלה, וחזר לעצמו. ואחרי שנתיים הוא חזר חזרה, כבר היה בחור מבוגר, חזר חזרה לארץ, ואני אוסיף פה פרט, והישיבה בצרפת, אחרי שהוא עזב היא נסגרה. אנחנו באים להגיד לא ש... כאילו, כל הישיבה נשארה פתוחה, למה? אנחנו אומרים, בשביל הבחור הזה, כדי שהוא יתעלה, ובזכות התפילות של האמא כמובן, בשמיים. והבחור הזה היום, ברוך השם, מתחתן, יש לו ילדים, הוא אברך בן תורה, הוא יושב ולומד, אה?
מרביץ תורה לאדורים.
מרביץ תורה, לא יאמן, לא יאמן. זכות, זכות כמובן של הרב יוסי, אבל הזכות המיוחדת של האמא, שאמרו על פרקי תהילים, על הקבר שלה, מה שתפילה יכולה לעשות.
אה, יפה מאוד. יש בה פרשה ליעקב אבינו, שמתאבל על יוסף. מתאבל על הבן שלו. כתוב, ידוע, יעקב נענש על הכיבודיו. יש איזה סיפור מזעזע. סיפור שסיפר אותו יהודי מבוגר. הוא מספר שבתקופת השואה, אז הגרמנים הפיצו הודעה שבחמש בבוקר, כל העיירה, היה העיירה של... כמה מאות משפחות, כל התושבים בחמש בבוקר צריכים להיות עם תיק של 10 קילו.
גירוש.
ושם הם עוברים מקום. עדיין היו כאלה שחשבו באמת שהם עוברים דירה, אבל רובם כבר ידעו שזה לא עוברים דירה, והשם
שמור. תחילת הסוף, כן.
ממש ככה. מספר אותו יהודי, שהרבה אנשים היו לוקחים איתם את כל הרכוש בכסף, זהב, תופרים יעלומים בבגדים, תופרים זהב, מחביאים בנעליים, כי לא יודעים איפה יהיו ורוצים שיהיה להם. אבל כידוע, מה שאחרי זה הנאצים עשו, היו, גם שהם היו מגיעים למחנות, מחנות עבודה, מחנות השמדה, היו מפשיטים אותם, מביאים להם בגדי אסירים. ומכל הבגדים, זה בעצם כל הרכוש שלהם, זה היה הקטר שמימן את כל המלחמה. בכל אופן, אז אנשים התארגנו, ואבא שלו לא מתארגן, לא מכין כלום, הם קמים ב-3-4 לפנות בוקר להתכונן, והוא מבקש מהבן שלו שיגייס לו את החולצה.
אוי.
הבן שלו אומר, טוב, אבא שלי בטח הוא אחד מהתמימים שחושבים שחושבים שעוברים דירה רק, שהוא לא מבין טוב, אז הוא מגייס לו את החולצה. אחרי זה הוא מבקש ממנו שיגייס לו גם את המכנסיים.
אוי.
מגייס לו את המכנסיים. אמר לו, אפשר לצרצח גם נעליים. כבר לא יכול להתאפק. הוא אמר, אבא, אנחנו לא הולכים לשום מקום חדש. בואו נערוז דיק, נכין את הדברים שלנו. שם מה לקחת. הרי כבר יש שמועות מה קורה עם כל ה... אומר לו אבא שלו, אתה צודק. הם אמרו להכין תיקים. אבל הגרמנים בכל מקרה ישדדו אותנו. או לפני המוות, או אחרי המוות, חס ושלום. מה שניקח לא יהיה.
נכון.
אני רוצה לתת לך משהו. אני עכשיו נתתי לך את הדבר הכי יקר. כתוב, כבד יסוביך וישימך, למען יאריכו ימיך. אני עכשיו נתתי לך לגייס את המכנסיים, את החולצה, לנקות את הנעליים. שזה יהיה המצווה הזאת, שזה הזכות שתלווה אותך לאורך ימים ושנים ותאריך ימים. וככה היה, והם הולכים שם בחמש בבוקר, הם באמת באים בלי תיקים, כולם מגיעים עם תיקים, והם הולכים ככה, ואוספים אותם במסעיות, משם לוקחים אותם ברכבת, דוחסים אותם. השם הרחם מספר אותו יהודי מבוגר שמכל העיירה נשארו אולי בודדים. יכול להיות, הוא אומר, הוא היחיד שנשאר.
וואו.
הוא אומר, אני הבן מהבודדים שנשארו מהעיירה, והוא מספר את הסיפור הזה בחתונה של הנכד שלו.
וואו.
זכה לעבור את המלחמה ולהישאר בחיים ולהתחתן בארץ ישראל, להוליד ילדים, ולחתן אותם, ולחתן נכדים. והכל הוא תלה בזכות אותו מצווה שאבא שנתן לו צידה לדרך. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך.
מדהים, מדהים.
עוד איזה משהו בעניין כיבוד אב ואם, רב שלם. האם רמז נסע פעם ברכבת עם התלמידים, הוא ישב איתם, למדו דברי תורה. האמא שלו ישבה ביחד עם
מחסידים.
עם נשות החסידים בקרון ליד. הגיע הזמן של ארוחת צהריים, אז האם רמז הוציאו לו לחם מהמזוודה, תל ידיים ואוכלים סעודה. תוך כדי ממשיכים ללמוד וגומרים, ברכת המואזין ממשיכים הלאה. ואז אמא שלו נכנסת לקרון, והיא אומרת לו, ארוחת צהריים, תאכל לחם. תאכל לחם לארוחת צהריים. נו, אז מה כל אחד היה אומר?
אכלתי.
אכלתי, כן, בסדר, יופי. אבל הוא לא רצה לסתור את דברי אמא שלו. אז הוא ענה עם הראש, עושים על הזוודה לחם, נטל ידיים, אכל, בירך, בירך ברכת המזון.
וואו.
לא לסתור את האמא, לא, אמא אמרה, אני עושה.
מדהים.
לא לסתור את דברי האמא.
זה סיפור ממקור ראשון. היה אישה אחת שהיא הייתה בערד לנסעה בירושלים, לערד למשך לאיזה אירוע שהיה שם בבית מלון, והיא באה לחזור חזרה לירושלים. היא מקבלת טלפון מחברה שלה, חברה ותיקה שלה, שגרה בערד. והיא אומרת לה, תקשיבי, אני נתקעתי פה בערד, ואני צריכה דחוף להגיע לירושלים, את חברה שלי, יש לך קשרים, לא אכפת לי שתארגני לי משהו, מונית, איזה הסעה.
עכשיו.
עכשיו דחוף, אני מוכנה לשלם כמה שצריך, עד 1,000 שקל. אז היא אומרת לה, את צוחקת עליי? אני בערד.
ואני בדרך לירושלים.
אני בדרך לירושלים. הגיעה אליה תוך 5 דקות, ואספה אותה. והיא הייתה כזה ככה, עם התינוק, ככה, ככה בהלם.
מרוגשת.
מרוגשת. שואל אותה, מה קרה? אומרת לה, תקשיב, אני הייתי בערד, אני גרה בערד, והייתי צריכה להגיע לירושלים, דחוף. וזה היה בלילה, באוטובוס. היה עוד הנוסעים באוטובוס. והנהג המשך לנסוע, ופתאום אני שמה לב שאני לבד באוטובוס עם הנהג. וזה ייחוד.
כן.
וגם על פי ההלכה, גם לפני שאני סיפרתי את הסיפור, ביררתי את זה, שיש בעיה לנסוע בין עירוני, גם באוטובוס ציבורי, בלילה, לבד. זה בעיה של ייחוד. והיא התקשרה לרב שלה, ואמרה לו, אני ככה, זה הסיפור, האם אני חייבת לרדת מאוטובוס? הוא אמר לה, כן, את חייבת לרדת מאוטובוס. אז באמצע הלילה, היא לא יודע מה יהיה, היא יורדת מאוטובוס.
בערד.
בערד. היא מתקשרת ל... לחברה שלה, בבקשה, אם את יכולה להביא משהו מונית, קיימתי את המצווה, עכשיו אני צריכה שלהגיע לירושלים, לא אכפת אפילו לשלם על זה הרבה כסף. והיא בדיוק בערד, לוקחת אותה לירושלים. רבותיי, מי שמקפיד על מצוות, מי שמקפיד,
קדוש
ברוך הוא עוזר לו שהוא לא מפסיד.
אתם מזכירים לי בעניין, באותו עניין, סיפור שסרבר הרב זעיד שליטה. הוא מספר שהזמין אותו לאיזו הרצאה בסמינר בצפת, כן. יום חמישי בערב. מספר הרב זעיד, הוא עולה לאוטובוס בבני ברק, אוטובוס לאט לאט מתמלא. בתחנה איתו עולים משפחה, אמא עם 6 ילדים, נוסעים לשבת לסבתא.
צפת.
סבא וסבתא בצפת. האבא יש לו היום כולל, והוא מוסר שיעור מחר בבוקר, אז הוא ייסע בערב שבת, יגיע בערב שבת להורים, לסבא וסבתא, והם נוסעים כבר היום. לקראת היציאה מבני ברק עולים לאוטובוס 3-4 נערים שלצערנו ירדו מדרך הישר, עולים עם הרעש, פעמונים וצלצולים, עם המכשירים בידיים, והולכים לשבת על הבמה בספסל האחרון, גבוהים, שכולם יראו אותם, שכולם ישמעו, והם מתיישבים שם ומתחילים לדבר ולצעוק, הנוסעים מתחילים להפנות אליהם, הבתים זוהמים, נו, אבל עד הרבה, ונתן להם עוד מרץ ותחמושת. וככה הם יושבים ומדברים לא יפה ומנבלים את הפה. לפני שמגיעים לכביש 6, אז האמא אומרת לילדים, אנחנו לא יכולים לנסוע לסבא וסבתא לשבת. לא שווה הדרך הזאת שנשמע את כל הדברים הלא טובים האלה באוזניים הקדושות שלכם, שאתם לומדים תורה. אנחנו יורדים מהאוטובוס.
וואו.
ובאיזושהי צורה הם יורדים מהאוטובוס לפני כביש 6, אני לא יודע אם יש שם תחנה, איך שזה לא היה, הם יורדים שם. והם אומרת להם, אנחנו נחפש, נמצא מונית לחזור לביתה, לבני ברק. והרב אומר, הרב זייד, הוא מנסה לצעוק עליהם, אבל הוא רואה את המצב שלא כדאי לו להתחיל איתם, כבר היו רבים וטובים מהנושאים שניסו, ולא הולצו ביודום. אני אגם, תמנת ידיו בהגה, לא היה מה לעזור, והם יורדים, האמא ושש הילדים, יום חמישי אחרי צהריים, ערב, מתי שזה היה. וכולם מפנים הבתים זרים לאותם נושאים, לאותם נערים, שהאוטובוס ממשיך, מגיע התחנה של העצירה באמצע כביש 6 שם, באיזשהו, איפשהו בתחנה דלק, שאנשים עוצרים להתעברר, וקנות שתייה, שירותים וכו'. אז הרב זעיד אומר, אני יורד גם, קנה לעצמי בקבוק קוקולה זירו וצ'יפס,
נרגע.
כרגלו. והוא רואה בתחנה דלק טנדר, שיצאת משם עם השש ילדים שנמצאים שם. אז הוא שואל את הילדים, איך הגעתם לפה? אז הם מספרים שהאימא התקשרה לאח שלה, שהיא פה כביש 6, ואם הוא באזור, אם יודעת, יש לו רעיון, איך לחזור לבני ברק. אז הוא אומר לו, אני עכשיו נוסע לאבא ואימא לצפת, טנדר ריק. אז הוא לוקח אותם. אבל הילדים אומרים לו, כבוד הרב, אנחנו היינו הרי ילדים טובים. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, היה צריך להוריד אותם מהאוטובוס ולא אותנו.
יפה.
אמר להם, אתם שואלים טוב, אבל בעזרת השם עוד יהיה תשובה. טוב, הם נוסעים עם הטנדר, הוא עולה לאוטובוס, והאוטובוס רוצה ליצוע, והרב זעיד שם לב ששלושת המדוגורים לא נמצאים באוטובוס. הוא אומר לנהג, רגע, עוד לא חזרו הרעשנים. הוא הולך לחפש אותם, לא מוצא, הם אמרו, בטח הלכו לעשן, מאחר תחנת דלק, מחפש ומחפש, הנהג מזה, פקח, היה שם פקח, הוא אומר, תוך דקה יוצאים, והם יוצאים. האוטובוס יוצא, ואוי שר, רבוכו, ישר שקט, הם לא עולים, הם עתיקים שלהם, הפלאפונים, הכל נשאר באוטובוס, אבל מלאדם. טוב, הרב זעיד מגיע לצפת, הולך להרצאה, מוסר אותה, ושם דרכו חזרה לבני ברק, הולך תחנה מרכזית, הוא רואה שיש לו עוד חצי שעה עד לאוטובוס, הוא נגש לשומר, אומר לו, תשמע, יש לי חצי שעה, שעמם לי, אני רוצה לדבר איתך. אומר לו, בבקשה, הוא מתחיל לדבר, אתה דברי תורה, פרשת שבוע, לחזק אותו. פתאום, רעש, רעידת אדמה, פצצות, מה קרה? שלושת הידידים מגיעים לתחנת האוטובוס, מצליחו להגיע בטרמפים, לקח להם כמה שעות, מגיעים עצבנים, איפה הפלאפונים שלהם, איפה העתיקים, איפה האוטובוס. מה הרב זעיד, עכשיו כבר הייתי גיבור, היה לידי שומר. אני מתחיל לצעוק עליהם, אתם לא מתביישים, בגללכם ירדה עם המשה הילדים. טוב, הם ככה היו בהלם, לאט לאט הם נרגעו, והוא מצליח, הרב זעיד אומר, אני מצליח להשפיע עליהם. תוך כדי גם הביאו להם חזרה את התיקים, נרגעו יותר.
התקות, כן.
הוא אומר, חצי שעה עד שהאוטובוס הגיע, עמדתי ודיברתי איתם. ואז לפני כמה דקות לפני שהאוטובוס מגיע, אני אומר להם, לאיפה אתם הולכים? אמרו לה, הרב, אנחנו לא יודעים. חכו פה! הוא מתקשר לאיזה חבר שלו שגר בצפת, שעוסק בפעילויות עם נוער, ברסלב ואחד. אמר לו, אני שולח לך, יש לך שלוש קליינטים חדשים לכבוד שבת. אמר לו, תשאגיד להם שיחכו, אני כבר מגיע לאסוף
אותם. לאסוף אותם, וואו.
ומי יודע, עכשיו, יכול להיות שברגעים אלה רב שולם עושקים ויושבים ועוסקים בסוגיות הקשות של קודשים ונזיקים.
מורה. שרם ישראל. שכוח לברום, כל הסיפורים הנפלאים.
שכוח לכם.
שיש שבת שלום.
שיש שבת שלום, בשורות טובות.
עומד חנוכה, נדבר.
נדבר על חנוכה, על שמן. כבר הולכים לקניתם שמן לחנוכה.
כן, בסדר, השם, פח שמן התואר.
פח שמן התואר, קראתי איזה תיאור. על איזה, במלחמת העולם, בשואה הנוראה, הייתה קבוצה של יהודים, שהגרמנים לקחו אותם, מה היה התפקיד שלהם? הדירות שהופצצו, הם היו מרוקנים את הדירות שהופצצו, ומעבירים אותם לבתים אחרים, ככה היו משפצים את הדירות. וכמובן היו שומרים להם בשבע עיניים, שלא יגנבו שום דבר, ומי שתפסו אותו, הרגו אותו מיד. וכל היהודים לפני חנוכה, שמרו את המנת מרגרינה שלהם, בשביל שיהיה להם להדליק שמן.
שמן.
ומספר אותו אחד שפתאום הם מגלים באיזה בית בקבוק שמן זית לא פחות ולא יותר.
וואו.
על פי דין לא היו צריכים להסתכן, פסוקה לנפושס, אבל היה, היה רצון, רצון גדול לקיים את המצווה, תלת המצווה, כן. הוא לוקח את הבקבוק והוא מחביא אותו עמוק, הוא מתפעל להשם שלא יגלו, והוא מצליח עם אותו בקבוק שמן, פח השמן הטויר, להדליק שימתם חנוכה, בשמחה רבה. טוב, אז ברוך השם יש לנו שמן, השם יעזור שנזכה, שנזכה להדליק, להתכונן, הימים האלה, להתכונן לימי חנוכה, הקרבים ובהם עלינו לטובה בעזרת השם.
שכוח, בברום. שגוד שבס.
שגוד שבס, גוד שבס.